تاني الشتاف. دو سلام دو سلام لכולם. אנחנו ראינו בפעם שעברה את היסודות של מוקצה מחמת חסרון כיס. ראינו שבגמרא מדובר על שני דברים, על הקפדה ועל ייחוד מקום. וראינו שיש שתי אפשרויות להבין מה זה הייחוד מקום. האם זה סיבה או סימן? כלומר, האם באמת יש דרישה הלכתית לייחוד מקום, כלומר שזה סיבה, או שאין דרישה הלכתית כזאת לייחוד מקום, גם אם אתה רק מקפיד ואתה לא מייחד מקום, גם אז זה נחשב למוקצה מחמת חסרון כיס, אלא שבדרך כלל הדבר שמקפידים עליו, אדם מייחד לו מקום שלא יתקלקל, אבל באמת זה סימן, זה לא סיבה ייחוד מקום. וראינו שבדבר הזה נחלקו, ראינו שהראשונים מזכירים ייחוד מקום, אבל באמת לא ברור איזה סימן או סיבה, ולמעשה דעת הבית מאיר, שבאמת צריך שני תנאים, כלומר זה כולה, גם הקפדה וגם ייחוד מקום. אם יש לך ארנק שאתה מקפיד עליו, אבל אין לו מקום מיוחד, הוא יסתובב בבית, לדעת הבית מאיר הוא לא יהיה מוקצה מחמת חסרון כיס. לעומת זאת, פשטות הרמב״ם, הראש, השולחן ערוך, ולמעשה האחרונים, שייחוד מקום זה רק סימן, וזה לא תנאי. זה רק סימן שבדרך כלל כשמקפידים יחדים מקום, אבל הדבר היחיד הוא תנאי אחד בלבד, שזה הקפדה. זה התנאי. כל השאר לא חשוב, רק מקפיד. אם אתה מקפיד, זה מוקצה מחמת חסרון כיס, למרות שאתה לא מייחד מקום. זאת נקודה אחת שראינו. נקודה שנייה שראינו, האם יש מוקצה מחמת חסרון כיס וכלי שמלאכתו להיתר. ודיברנו בדברי הגמרא וראינו שיש כנראה מחלוקת בדבר הזה, אבל ההלכה אנחנו אומרים שעיקר הדין שבדרך כלל מוקצה מחמת חסרון כיס הוא קומה שנייה על כלי שמלאכתו לאיסור. קודם כל יש לך כלי שמלאכתו לאיסור, ועל זה אתה מוסיף מוקצה מחמת חסרון כיס. ומצד הסברה, כדי שיהיה מוקצה מחמת חסרון כיס צריך שלא תהיה יכול לטלטל אותו בכלל. הרי מוקצה מחמת גופו, כמו אבנים או דברים כאלה, זה מוקצה כי זה בכלל לא כלי. כלי שמלאכתו לאיסור, ראינו בשיעורים שדיברנו על כלי שמלאכתו לאיסור, שלדעת רוב האחרונים, וכנראה גם ראשונים, על פי הרד, כיוון שמותר לך לטלטל אותו לצור גופו ומקומו, הוא לא ממש מוקצה. כלי שמלאכתו לאיסור, אתה לא מטלטל בגלל גזירת כלים, אמרנו שזה גזירה יותר על האדם, יותר בגברה ולא בחפצה, והכלי עצמו לא באמת נהיה מוקצה, כי אתה יכול לטלטל את הפטיש כדי לשבור אגוזים. אז אתה לא מסיח דעתך ממנו באמת. כאשר מדובר על מוקצה מחמת חסרון כיס, אתה לא יכול בכלל לטלטלו. למה? השימוש העיקרי שלו הוא איסור, כי אמרנו שזה קומה שנייה על כלי שמלאכתו לאיסור. אז השימוש העיקרי שלו זה איסור. אתה לא יכול לצלם במצלמה, כי אסור לצלם במצלמה בשבת. השימוש המרכזי זה איסור. שימוש משני, אם אתה רוצה לקחת את המצלמה ולהחזיק איתה דפים, לעשות את הכל דברים אחרים, אתה לא תעשה, כי בניגוד לכלי שמלאכתו לאיסור, שזה דבר שאתה לא מקפיד עליו, כאן זה דבר שאתה כן מקפיד עליו. ומוקצה מחמת חסרון כיס, אתה מקפיד לא לעשות שימוש חריג. וכיוון שאתה מקפיד לא לעשות שימוש חריג, אתה לא תשים מצלמה שמאוד חשוב לך על דפים. בוא נגיד ככה, אם ניקח פלאפון מימינו, אני חושב שפלאפון היום, בשבועיים הראשונים הוא מוקצה מחמת חסרון כיס. אדם מקפיד עליו, בטח קנה אייפון 19, נזהר, שם אותו, לא כל אחד יתחיל לשחק לו עם זה, הוא שם אותו בצד, נזהר, אחרי כמה זמן, זה כבר הופך דבר שאתה הוא מסתובב על השולחן, אתה תשים דברים עליו, כבר לא יהיה כאן איזה משהו שאתה תקפיד עליו, לא לעשות לו שימושים חריגים, כן, אתה לא תזרוק אותו על מישהו, אבל יהיה לך שימושים חריגים שאתה יכול לעשות לו, ואז זה הופך לכלי שמלאכתו לאיסור. זה לא נראה לי בעיה. לא. כי אתה מרשה לעשות לו שימושים חריגים, אז יש לך שימוש בשבת. זה לא מפריע שאתה לא מרשה לעשות את כל השימושים החריגים. באף לי שמלאכתו לאיסור, אתה לא תרשה לעשות את כל השימושים החריגים. כל אחד תקפיד עליו ברמה שלו. אז בדרך כלל מוקצה מחמת חסרון כיס, זה קומה שנייה על כלי שמלאכתו לאיסור. כלי שמלאכתו לאיסור זה השימוש העיקרי, ולכן אני לא יכול לעשות את זה בשבת. את השימוש המשני אני לא אעשה בשבת, כי אני מקפיד לא לעשות שימושים משניים בכלי הזה. אני מקפיד לא לעשות לו שימוש חריג. יש לנו מקרים מיוחדים שבהם יכול להיות מוקצה מחמת חסרון כיס גם בכלי שמלאכתו להיתר. למשל אמרנו, כלים שעומדים לסחורה. אז השימוש העיקרי זה מכירה. אתה לא יכול לעשות בשבת. והשימוש המשני, אתה לא תעשה, כי אתה שומר את זה לסחורה, אתה לא משתמש בכלים האלה בבית. אתה נזהר עליהם. אז גם אם זה צלחת, זה עדיין יהיה מוקצה מחמת חסרון כיס. דבר דומה לזה, אמרנו כלי פסח. אז כלי פסח במהלך השנה, רוב האנשים מקפידים עליהם. נזהרים שלא לטלטל אותם בכלל. ובגלל שמקפידים עליהם, בגלל שנזהרים עליהם, לכן הדבר הזה יהיה מוקצה מחמת חסרון כיס. כלומר, למעשה, דבר שאתה מקפיד לא להשתמש בו בכלל, או בגלל שחלק זה איסור וחלק אתה מקפיד לא להשתמש, או מסיבה אחרת, כמו פסח, שאתה מפחד שיתקלקל, אתה מקפיד לא להשתמש בו, הדבר הזה יהיה מוגדר כמוקצה מחמת חסרון כיס. כנראה ש... אם יש לך דברים פשוטים בארון של פסח, שזה לא יהיה מוקצה בכלל, צלחות פשוטות, דברים פשוטים שאתה מוכן להוציא ולהעביר ליום חול, שזה לא יהיה מוקצה. עכשיו, אני רוצה להמשיך. יש לנו כלי שמקפידים שלא לטלטל אותו, שמא יהרס. כלומר, זה כלי שמלאכתו להיתר. אבל אתה נזהר לא לטלטל אותו, שמא ייהרס. המשנה ברורה, אומר על הדבר הזה, סימן שינחת, סעיף חת, שנחת, ונראה די מימות החול הוא זהיר להניעה ממקומה, כדי שלא תפסד ותתקלקל, ממילא הוא בכלל מוכסה מחמת חסרון כיס, לאסור לטלטלה. אבל כאן מדובר על כלי שמלאכתו להיתר, למרות זאת, אסור לטלטל. למה אסור לטלטל? האם המשנה ברורה אסר לטלטל גם כלי שמלאכתו להיתר? כנראה שלא. אבל כאן, שוב, יש דבר שאדם לא יטלטל אותו בגלל שזה יכול להרוס אותו. כלומר, יש איזה כלי כזה שהוא לא יזיז אותו, כי יודע שהוא מזיז אותו יכול להרוס את הכלי. לכן, למרות שזה כלי שמלאכתו להיתר, אבל לא יזיז אותו בכלל. כי תזוזה שלו יכולה לקלקל אותו. ולכן זה מוגדר כמוקצה מחמת חסרון כיס. למעשה, אפילו ביום חול אדם לא מטלטל אותו. מי שמחתול מוקצה מחמת חסרון כיס רגיל, ביום חול אדם מטלטל לצורך איסור, אבל לא לצורך הדברים האחרים. כאן אמנם אין איסור, אבל אפילו ביום חול הוא לא יטלטל, שמה ייהרס, ולכן הדבר הזה מוקצה מחמת חסרון כיס. אמנם, אם למשל יש לך, בוא נאמר, סתם אני אומר, מקרר שאתה לא תזיז אותו כי אתה מפחד שיהרס. בוא נאמר, היום זה לא בדיוק ככה, כי יש גלגלים. אדם לא מפחד. אבל בוא נאמר, אז אתה לא יכול להזיז את הכלי בשבת, אבל להשתמש בכלי מותר לך. הדלתות אין לך מה לפתוח, כי עליהם אתה לא מקפיד. אז מותר לך לפתוח את הדלתות, מותר לך להשתמש בכלי, רק אסור לך להזיז את הכלי. כך אומר גם שמירת שבת כהלכתה, וכך מסתבר. ואני רוצה, מה זה? שפה, אני חושב רוב האנשים היום לא מקפידים בהזזת השפה, אבל תכף נדבר על השפה, תכף נדבר עליה. אני רק רוצה את הדברים שראינו עד עכשיו לחדד קצת, בסברות שקצת הזכרנו, אבל לחדד קצת. מדוע אסור לטלטל מוקצה מחמת כסרון כיס? אפשר להבין את זה בשתי צורות. דרך אחת אפשר להבין, שבגלל שאדם לא יכול להשתמש בכלי בשום צורה, הוא מסיח דעתו מן הכלי, הוא מקצה דעתו מן הכלי, הוא לא יכול. הוא לא יכול להשתמש בכלי כי כל מיני סיבות שהוא לא יכול, הכלי הוא איסור. והוא לא יכול להשתמש בצד של האיסור, או שהוא לא יכול להשתמש בכלי כי הכלי כבד, לא כלי כבד, כי הוא מפחד שאם הוא יזיז את הכלי הוא יהרוס את הכלי. אז הוא מסיח דעתו. אפשרות שנייה, שכיוון שאדם לא יכול להשתמש בכלי בשבת, אין לו שם של כלי. הוא נחשב כמו מוצא מחמת גופו, דומה לאבן. אין לו אפשרות להשתמש בו בשבת, אז הוא דומה למוצא מחמת גופו. ולמעשה, ברוב המקרים, זה לא כל כך משנה הטעמים השונים, אבל במקרה האחרון שראינו, מה שהמשנה ברורה אמר, לא להזיז כלי שמא יתקלקל. קשה להגיד שזה מוקצה מחמת גופו, הרי לארון הזה יש שימוש בשבת. אתה לא מזיז אותו שמא יתקלקל, אבל לארון הזה יש שימוש בשבת. אז קשה להגיד שזה מוקצה מחמת גופו. אפשר להגיד שאתה מסיח דעתך מלטלטל אותו. זה אפשר להגיד. אם אני הייתי הולך רק לפי מוקצה מחמת גופו, ארון שאני מפחד להזיז אותו שמא יתקלקל, לא הייתי אוסר בשבת. קשה להגיד שזה מוקצה מחמת גופו אם אני יכול להשתמש בארון. זה לא אבן, אני יכול להשתמש בארון. אבל אם אני לוקח את הסברה האחרת פה, הראשונה פה, שאני מסיח דעתי, אז אפשר להגיד ארון, שאני לא יכול להזיז אותו, כי אם אני אזיז אותו יתקלקל, אני מסיח דעתי מלטלטל אותו בשבת. ואז העניין הזה הוא יהיה מוקצה מחמת גופו, אז הטעם של המשנה ברורה יותר מתאים לטעם של הסחת דעת, וזה גם הטעם של המשנה ברורה בעצמו מביא, אז יכול להיות שזה הטעם היותר מרכזי לפי המשנה ברורה של הסחת דעת, ולכן הוא אומר שארון, שאתה מפחד להזיז אותו שמא יתקלקל, למרות שאתה יכול להשתמש בו בשבת, והוא לא מוקצה כמו מוקצה מחמת גופו, עדיין יהיה מוקצה מחמת חסרון כיס, כן. אז שאלה מצוינת, ותכף נדבר על זה, שאלה מצוינת. מה קורה עם כלי שאדם לא מזיז מסיבות צדדיות? זאת אומרת, לא מחשש שמו יתקלקל, אלא למשל הכלי כבד. אדם לא מזיז אותו. הזכרת מקודם ספה. אז יכול להיות ספה, אדם לא מזיז לא בגלל שאדם חושש שהיא תתקלקל, סתם. ספה כבדה, הוא לא מזיז אותה. לא תמיד, היום ספות הן יותר קלות, אבל יש כאלה, ספות של פעם, יש דברים לפעמים כבדים, שאדם לא מזיז. הדבר הזה, יש בו מחלוקת גדולה, בדברי הראשונים, כאשר השולחן ערוך פסק להקל. שולחן ערוך כותב שין חד סעיף ב' כל כלי, אפילו גדול וכבד הרבה, לא נתבטל שם כלי ממנו, לא מפני גודלו, ולא מפני כובדו. והדבר הזה הוא מחלוקת ראשונים, אני לא נכנס לכל הסוגיה, אני אזכיר אותה בקצרה, כיוון שאני רוצה לגמור היום, מוקצה מחמת חסרון כיס, אני לא נכנס, אני רק אגיד, הגמרא בשבת דף למד ה' מדברת על כוורת גדולה, קוראים לזה חילתא, חית למד תף א', חילתא, כוורת גדולה, והיא מדברת על זה שכוורת גדולה, בגודל כזה שהוא כל כך גדול, שהוא כבר לא מקבל תומה, שהוא כבר לא כלי, הדבר הזה הוא מוקצה. כך אומרת הגמרא בשבת דף למד ה'. מצד שני, הגמרא בעירובין, בדף קוף ב', מדברת על טלטול קורה גדולה. קורה גדולה, כאילו קרש גדול, שאי אפשר לסחוב אותו, שצריך כדי לסחוב אותו, כן, שצריך ככה ממש, ועירובין קוף בית עמוד א', שצריך 10 אנשים כדי לסחוב את הקרש הזה, אז הגמרא אומרת שמותר לטלטל. עכשיו יש כאן סתירה, כי מקודם ראינו שכלי כבד הוא מוקצה. ובגמרא כאן רואים שהקורה הגדולה הזאת היא לא מוקצה. קורה שרק 10 אנשים יכולים לטלטל אותה בשבת. ויש כמה הסברים לסתירה בין הסוגיות. תוספות למשל ברובין דף קוף ב' אומרים שבאמת כלי כבד שאתה לא יכול לטלטל אסור לטלטל, אבל את הקורה הזאת למרות שהיא כבדה רגילים לטלטל אותה, אולי על ידי 10 בני אדם, אבל כיוון שרגילים לטלטל אותה בימות החול מותר לטלטל אותה גם בשבת. זה למשל התוספות שם. אבל מצד שני התוספות בשבת תף למד ה' אומרים שאין הלכה כסוגיית חילתא, שזה מחלוקת בין הסוגיות, ולהלכה מותר לטלטל כלי כבד. הרמב״ם נראה שהוא פסק להחמיר, הרמב״ם פרק כ"ו הלכה י"א, ולמרות זאת השולחן ערוך פסק להקל. אז השולחן ערוך סימן ש"ח סעיף ב' פסק כמו שאמרנו בדעת התוספות בשבת תף למד ה' שאין הלכה כסוגיית חילתא, וגם כלי כבד מותר לטלטל בשבת, ואם כך רק כלי שאתה לא מטלטל אותו כי אתה מפחד שהוא ייהרס, כלי כזה אסור לטלטל בשבת. אבל כלי שאתה לא מזיז אותו, לא בגלל שמא הוא ייהרס, אלא פשוט כי הוא כבד, הוא נמצא במקומו, אז נחלקו ראשונים בדבר, וצלוי בסתירה בין הסוגיות, בין כברת לסוגיית קורה, ולמעשה שולחן ערוך פסק להקל. אז אם יש לך כל מיני כלים שהם לא זזים, אבל סתם הם לא זזים כי הם כבדים, עכשיו אתה רוצה להזיז אותם בשבת, משום מה, להלכה, מותר להזיז אותם בשבת. והדבר הבא שיש לנו, אני לא מתעכב יותר מדי עכשיו, כי הדבר הזה היה מקום להאריך, ויש קצת מקום להבין את תוספות, ויש סברה של החזוני שם, יש דברים מעניינים פה, אבל אי אפשר בסוף אנחנו נשאר. אנחנו צריכים עד פסח לגמור מוקצה. אין ברירה. הדבר הבא זה תמונה, וזאת השאלה שלך אליהו. מה קורה עם תמונה, שקודם כל תמונה שהיא תמיד נמצאת בקיר באותו מקום? למה היא נמצאת שם? יכולות להיות שתי סיבות למה היא נמצאת שם. למה לא מזיזים את התמונה אף פעם?
כי אין לה מקום אחר.
אפשרות אחת שאין לה מקום אחר, זה המקום שלה. יש אפשרות אחרת שגם מקפידים עליה, יש תמונות שמאוד נזהרים עליהן. הייתה לנו תמונה בבית שאבי זיכרונו לברכה קיבל מצייר שהוא צייר מודרני, והוא אהב את אבא שלי, קראו לו מרסל ינקו. נתן לו איזו תמונה מאוד יקרה. אני הייתי ילד בכיתה ג' אולי, ו שכן נכנס הביתה, ואבא שלי מראה לו את התמונה, והוא מתפעל, ומדברים ככה על התמונה. עכשיו זה ציור מודרני כזה, זה נראה, זה מה זה ציור מודרני, כן? ואז אשתו של השכן נכנסת, והשכן מראה לה, תראי את התמונה הזאת. היא אומרת, וואו, איזה יופי. זה יוסי צייר? כאילו אני הייתי בכיתה ג' והשכן החביר, כאילו מה, היא לא רואה. איזה תמונה מדהימה של צייר מדהים. אז לפעמים ציור מודרני אתה לא יכול לדעת, שמבין את העומק ואת הדברים, אבל אז יש תמונות שאדם מאוד נזהר עליהם, תמונות יקרות שאדם מקפיד עליהם. אז אם אדם מקפיד, אז זה כבר דיברנו, תמונה שאדם מקפיד ונזהר לא להזיז אותה, זה דיברנו, אמרנו משמורה אומר שזה מוקצה. אבל יש הרבה תמונות בבית שהן לא תמונות של מרסל ינקו, יש לך כל מיני תמונות שאתה לא מקפיד עליהן, אתה שם, כאילו, זה המקום שלהן. ומדברי המשנה ברורה שראינו קודם, נראה שזה לא מוקצה, כי המשנה ברורה דיבר דווקא על דבר שאתה מפחד להזיז אותו שמא יתקלקל. וכך כותב הרב פיינשטיין, פשוט אגרות משה, אור החיים חלקי סימן כ"א, דבר התלוי על הקיר לנוע דרך קבע, אם אבי מוקצה, והנה שעון או תמונות שקבע להם מקום בקיר, אינם מוקצה בשביל זה. דתלייתן שם הוא לנוי. אז הוא אומר, זה לא מוקצה, אתה רק שם את זה לנוי. לא כדי שלא יתקלקל או משהו כזה, לא מוקצה. אבל החזון איש אומר, וכל שקובעין למקום, לא חשיב כלי לטלטל. זה אסור לטלטל מורה שעות שעל הכותל. אבל לפי המשנה ברורה והרב פיינשטיין, תמונה יקרה, לא יקרה, סליחה, יקרה, משהו, לא יקרה, שאדם שם אותה על הקיר, אבל לא מקפיד על המקום הזה, לא מוקצה. לדעת החזון איש, זה מוקצה. הסברת המשנה ברורה, הסברנו קודם, כיוון שאתה לא מקפיד לא לטלטל, אז אין לך היסח דעת מהתמונה, מהשעון הזה, ולכן זה לא מוקצה. כנראה שהחזון איש מבין שאם אתה קובע מקום לכלי הזה, ואתה מחליט שזה המקום שלו, אז זה כאילו הוא בטל אל הכותל. כאילו אין לו כבר שם כלי, הוא כאילו ממש בטל אל הכותל, הופך להיות חלק מהכותל. אתם זוכרים שדיברנו על מייחד לו מקום. אז שם דיברנו על מייחד לו מקום, שהבית מאיר לקח את זה לכולה. שייחוד מקום, אם אתה לא מייחד מקום, זה לא מוקצה, ואמרנו שבזה אנחנו לא פוסקים כך, אלא ההקפדה זה העיקר. כנראה שהחזון איש מבין, שאם אדם מייחד מקום, אבל זה תמיד שם, אז זה גם לחומרה, הופך להיות בטל אל הקיר, ולכן אתה לא יכול לטלטל את זה, ויש מקום לדון יותר בסברת החזון איש, אבל למעשה, פשטות האחרונים להקל, המשנה ברורה, הרב פיינשטיין, הרב עובדיה, ולכן עיקר הדין, שאם יש לך תמונה שהיא לא יקרה, אתה יכול לטלטל אותה בשבת. למה אנשים רוצים לטלטל תמונות בשבת? להראות, אבל בדרך כלל זה על הקיר. הדבר העיקרי, העיקרי שבדרך כלל אנשים מעצבן אותם והם רוצים לטלטל, זה כשזה לא ישר. פתאום משהו לא ישר, אתה רוצה, נכון? ישר קצת התמונה, ישר. אז לפי החזוני, שהוא היה, אתה לא תיגע בזה. אבל להלכה, לפי רוב האחרונים, אם מדובר על תמונה שאדם לא מקפיד עליה, סתם, קצת על הקיר, מותר ליישר אותה בשבת. ואם זה דבר יקר, אנחנו נדבר על זה, אבל אתה תמיד יכול עם המרפק להזיז קצת תמונה, ואז זה יהיה בסדר. אלה דברים שבאמת אדם לא מקפיד, וזה גם ממש לא קובע מקום, זה זז, זה אני חושב לכולם יהיה בסדר. הדבר הבא, מי קובע על מה מקפידים? אז המשנה הברורה על פי המגן אברהם, שינחת סיב קטן וב, אומר המשנה הברורה שמקפידים עליו, ואם הוא אינו מקפיד, לא אבי לידידי מוקצה מחמת חסרון כיס. כלומר, ההקפדה היא על פי הבעלים. אם אתה לא מקפיד, זה לא נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס. ולאור הדבר הזה, בואו ננסה לראות עוד דוגמאות מעשיות שיש להם השלכות לכל הדברים שראינו עד עכשיו. האם מותר לטלטל נייר שעומד לכתיבה? המשנה ברורה אומר, מועדין שערי דברים שמקפיד עליהם שלא להשתמש בהם תשמיש אחר כדי שלא יתקלקלו, כגון מגירה גדולה שמנסרים בה את הקורות, כלומר מסור, או סכין של רצנים או נייר חלק שעומד לכתיבה. המשנה ברורה אומר, נייר שעומד לכתיבה זה מוקצה מחמת חסרון כיס. השימוש העיקרי שלו הוא לכתיבה. ושימוש המשני, אף אחד לא יעשה שימוש חריג בנייר הזה, כי מקפידים עליו. בשולחן ערוך רב הסביר קצת אחרת, וכן נייר חלק עומד לכתיבה הוא מוקצה מחמת חסרון כיס שמקפיד עליו, שלא ישתמש עליו שום שימוש, תשמיש, שלא יתלכלך, ועוד, שכיוון שמקפיד עליו, שלא להשתמש בו, אין עליו תורת כלי כלל. זה מאוד מעניין. לפי המשנה הברורה, זה מוקצה מחמת חסרון כיס. לפי שולחן ערוך רב, בגלל שאדם מקפיד על זה, ומקפיד לא להשתמש בו, והשימוש הוא רק כתיבה, אז רק אחרי הכתיבה זה הופך להיות כלי. לפני הכתיבה זה לא כלי בכלל. כלומר, זה כמו מוקצה מחמת גופו, נייר שעומד לכתיבה לפי השולחן ערוך רב, זה סתם, זה לא כלי. כמו אבן. רק אחרי שתכתוב עליו, אז זה הפך לכלי, ועכשיו יצרת את זה ככלי. כי השימוש העיקרי שלו לכתיבה, ואף אחד לא ייקח נייר שעומד לכתיבה ויעשה ממנו מטוס. אני יודע, ראיתי אתכם, כל אני רואה אתכם, ואני יודע מה יש לכם בלב. אז הרב פיינשטיין, מעניין מה שאתה אומר, אז בואו ננסה לראות את זה. הרב פיינשטיין מדבר על ימינו.
גם לא מייחדים מקום כל כך לנייר.
לא, ייחוד מקום לא צריך, אבל... לא, לא צריך ייחוד מקום. פסקנו שאין צורך ייחוד מקום, רק... הרב פיינשטיין מדבר על נייר היום, והוא אומר, צריך להיזהר, לא ניתן ניירות מיוחדות לכתיבה, בין דפי הספר, קודם שמעת, אם יש לך ספר, לפעמים אנשים היו שמים דף באמצע לכתוב, אתה יודע, ומסכם לעצמם. בגמרא, אומרת, אתה צריך להיזהר, לא לשים שם דפים, למה? כי אם זה דף ריק, אז יש כאן בעיה. כי אפילו בזמן הזה, שימו לב, לא מצינו בר דעת שמאבד ניירות שיכול לכתוב עליהם. לא יכול להיות בן אדם, נייר שעומד לכתיבה, שאדם יאבד אותו. עכשיו אני חייב להגיד שזה לא יאומן. אני לא נמצא בעולם הזה כל כך הרבה שנים, כן? 55 עכשיו. אבל כשהייתי ילד זה ממש היה נכון. אנשים הקפידו מאוד על ניירות שעומדים לכתיבה. לא עשו בהם שימוש חריג. לא היה עולה על הדעת לקחת נייר שעומד לכתיבה ולעשות איתו מטוס. לא רק זה, אלא אנשים היו שומרים נייר טיוטה. כל הניירות שמודפס עליהם בצד אחד היו שומרים וכותבים עליהם בצד השני. יש עדיין כאלה שעושים את זה, אבל זה כאילו מנהג שנשאר מפעם. אבל היום אנחנו בדור של שפע. עכשיו, דור של שפע, יש בו הרבה חסרונות גם, כן? לא הכל טוב בעניין הזה, אבל עד היום אני לא יכול לראות שלוקחים מבלוק של כתיבה כזה, נייר טוב, לוקחים וכאילו מישהו מקפל, ואני לא יכול לראות את זה, כאילו, לי זה קשה לראות, אבל היום ילדים אין לי שום בעיה. לוקחים נייר, עושים מה שהם רוצים, כאילו לא, אז אני חושב שהיום באמת, ברוב המקרים, הניירות האלה הם כלי שמחתו לאיסור והם לא מוקצה מחמת חסרון כיס, ולכן מותר לטלטל אותם לצור גופם או מקומם. אוכל לטלטל אותם כדי לעשות כדור ולזרוק על מישהו. לי יהיה קשה לראות מישהו כך דף כתיבה ועושה כדור וזורק על מישהו סתם, כי זה נראה לי בזבוז. אבל מבחינת ההלכתית יכולה זה יהיה בסדר. אם יש בלוק נייר עם שורות, אז יכול להיות שבזה רוב האנשים כן משתמשים בו לכתיבה, או לפעמים יש לך ניירות ממש טובים בבית לכתיבה, שמעט תמיד מקפיד, ואז יכול להיות מוקצה מחמת חסרון כיס. אם יש מחברת שעומדת לכתיבה, ויש דפים מלאים ודפים ריקים, נחלקו הפוסקים אם מותר לדפדף במחברת בדפים הריקים. המשנה ברורה אומר שטוב להימנע מלדפדף בדפים הריקים. כך הוא אומר, טוב להימנע, וזה מאוד מעניין, החומרה הזאת. אתה מביא מחברת עכשיו לשולחן, עם דברי תורה. אז הוא אומר, טוב להימנע, והדבר הזה מבוסס על דברי רב שלמה זלמן אוירבך, אבל רב שלמה זלמן אוירבך מסתפק, ואומר, אולי באמת עכשיו זה כלי אחד. ואם זה כלי אחד, אז כבר אין בעיה, זה לא מוקצה. כי הכל לא מוקצה. ובאמת החזון איש אומר שמותר לדפדף גם בכלים הריקים כי זה לא מוקצה, ואני חושב שבימינו ובימינו מסתבר להקל בכך. כן, זה עוד יותר קל. למה? הבנתי. מבחינה הזאת כן. מבחינה שלא מקפידים היום, אז...
הרב, זה גם למדנו את כל בדיוק לפני כן, שלפעמים שם הוא רק, ודן דדת לפי הבעלים. לפחות נגיד שלרב באמת זה יהיה יכול להיות משפט לסורפיס, אבל
תודה רבה.
לנו פחות.
כן, יכול להיות.
זאת אומרת שזה גם באמת תלוי, כי אם נגיד יש לי ממש קצת, אז אני יותר אקפיד על זה. אני לא רוצה לבזבז נייר של מדפסת, במידה ויש לי רק שלוש נשארו. אם יש לי 50, אז מה אכפת לי רק אחד?
כן. אז זה נכון, זה יכול גם להשתנות מהבחינה הזאת בין אדם לאדם, בין מקרה למקרה בתוך ה... רק עוד כמה דברים ממש ממש קצרים. אז כתבתי לכם, סיכום של כל הדברים יש בדף שלי שלכם, ממש סיכום קצר. בולים, אם הם עומדים לשימוש, אז הם מוקצים לחמת חסרון כיס, כי אתה מקפיד עליהם. אבל אם הם מיועדים לאיסוף, אז זה לא מוקצה. אם יש לך בולים באלבום שמיועד לאיסוף, כבר לא מוקצה. וכאן מספיקה מחשבה כדי להחליט שאתה מעביר את זה לאיסוף משימוש. ולמרות שראינו בדין ייחוד מוקצה, שלא מספיקה לפעמים מחשבה, וצריך יותר מזה, אבל שם דיברנו על ייחוד מוקצה של מוקצה מחמת גופו. זה דבר חמור יותר. כאן זה ייחוד מוקצה של מוקצה מחמת חסרון כיס, וכיוון שזה דבר קל יותר ממוקצה מחמת גופו, כי הוא כבר כלי, רק הוא משמש למטרות שבדרך כלל אתה לא מטלטל בשבת, אז מספיק לחשוב שזה לצורך איסוף, כדי שזה לא יהיה מוקצה, כך כתב גם בשמירת שבת כהלכתה. מעטפות. אז מעטפות עם בול כאלה, זה ודאי מוקצה מחמת חסרון כיס. זה גם היום, אף אחד לא עושה עם זה, נכון? אם זה מעטפות, בינתיים, בוא נראה, אתם תגידו לילדים שלכם, אתם יודעים, היינו בשיעור פעם, לא מקפידים על זה. מעטפות שהן בלי בול, אז זה תלוי. לפעמים מקפידים עליהם, לפעמים לא מקפידים על זה, יכול להשתנות. ודבר אחרון שאני אגיד לסוף השיעור, אדם, היה לו בבית פמוטות יקרים, מזכוכית, הוא קיבל אותם בירושה. היו עליהם איורים מיוחדים, ממש הקפיד עליהם. והנכד בא לבקר. ואחר הצהריים הנכד טיפס על כורסה ליד מדף הנרות והעיף את הפמות, והאדם רואה את הפמות מהאוויר והוא שואל את עצמו האם מותר לי לתפוס את הפמות או לא. הפמות עכשיו הוא מוקצה מחמת חסרון כיס, עוד רגע הוא לא יהיה חסרון כיס בכלל, הוא הולך להתנפץ. ושאלה מעניינת, אבל עוד רגע הוא יהיה עם מלא רסיסים, ואז יהיה מותר לטלטל אותו כדי שאנשים לא ייפצעו. ושאלה הזאת נשאל פשוט בצל החוכמה. חלק ה' סימן נון זין. והוא אומר, הוא דן בסוגיה של האם זה דבר שעומד להישבר, הסוגיה שמופיעה בכמה מקומות, כמה מקומות, האם זה כבר שבור באוויר. האם זה שזה עומד באוויר זה כבר נחשב שבור. ו... הוא כותב שכן אפשר לתפוס את זה, כי בכל אופן, עוד רגע תטלטל את זה, ושם יהיה יותר קשה לטלטל, למלא רסיסים לטלטל, עכשיו זה רק אחד. אז הוא כותב שאתה כן יכול לתפוס את זה באוויר, אבל זה שלב מעניינת ככה, של מוקצה מחמת חסרון כיס באוויר, מותר לתפוס אותו, אז בכל אופן, יש כאן ספרות להקל בדבר, ובדף שיפנחם... לפעמים לא בטוח, לפעמים אתה בטוח.
היה לו מתפתל מיליון.
אם אתה יכול, אם אתה כל כך כישרוני ואתה יכול לתפוס את זה בשינוי, זה עוד יותר טוב. כי אז זה עוד יותר טוב.
ברגע שהוא בא והוא מתבטל, כי כל הסיבה למה הוא קסון
כיס מלכתחילה,
זה כי הוא
נמצא במקום שלו,
אתה לא מודיע בו כדי שהוא יפסד. אם הוא הולך להיפסד, אז עובד כל הקטע של...
אז הוא עומד כבר
לה... עכשיו אתה רוצה להגיד, הוא פתאום כן בעולמך.
זה כבר קרוב לזה.
באמצע שבת, כבר נכנס לשבת שהוא מוקצה.
זה גם שאלה מעניינת.